כפחת היא בעמוד כפתת. אמר הכוזרי. כאן אנחנו נוגעים בלב של הקושי שיש בין ההתאמה, בקושי שיש בהתאמה בין השכל האנושי, נקרא לו השכל הפילוסופי, לבין ההתגלות הנבואית. כן? ההתגלות הנבואית אומרת, הקדוש ברוך הוא מדבר, הקדוש ברוך הוא מתגלה. הוא אומר, יש לי לומר לכם משהו, וידבר השם אל משה לאמור. כן? חשוב מאוד. אז אם השם מדבר עמנו, אולי זה אומר, שואל הילד, שיש לו פה, ולשון ושפתיים. ופה ולשון ושפתיים הם דברים מוגבלים, חומריים. הכיצד הייתכן שהקדוש ברוך הוא יש לו גוף, ודמות הגוף חלילה וחס? איך זה מתיישב בנפש? אמר הכוזרי, הנה, כל השומע סיפוריכם על שהאלוה דיבר עם המוניכם, וכתב לכם לוחות, וכדומה. אין להאשימו אם יראכם כמגשימי האלוה. היה אפילו חוקר אחד שאמר שהיהדות באמת באמת היא מאמינה שיש לה אלוה גוף. חוקר במאה ה-20 אמר את זה. כן? חוקר במאה ה-20 אמר שכל מה שהרמב״ם ורבנו סעדיה גאון כתבו שלאלוה אין גוף ולא דמות הגוף, לפי היהדות, אומר זה בהשפעת הפילוסופיה. אבל מצד האמת באמת באמת, היהודים תמיד האמינו שיש לאלוה גוף. כך הנביאים וכך חז"ל וכו' וכו'. כן? כן?
מי אמר את זה?
מי שאמר את זה, זה היה יחזקאל קויפמן. כן, פרופסור קויפמן, תולדות האמונה הישראלית. הכרת אותו? כן. תולדות האמונה הישראלית. אגב, ספר מאוד מעניין. אבל בנקודה הזאת, עם כל הכבוד, הוא אומר שטויות. אבל אפשר להבין אותו. זה מה שאומר כאן הכוזרי. מי ששומע את הסיפורים שלכם, אין להאשימו עם יראכם כמגשימי האלוה. הנה, הוא כבר מלמד סניגוריה על פרופסור יחזקאל קויפמן. כל הכבוד. אולם, גם אתכם אין להאשים. שהרי אי אפשר לכם לדחות עדותם של המעמדים הגדולים הנשגבים שאין להטיל בהם ספק. דהיינו מעמד הר סיני. ולכן, תצדקו בהשליחיכם אחרי גבכם את ההיקש ההגיוני ואת העיון השכלי. כלומר, אם אני אתחיל להאמין שאכן האלוה דיבר עמכם, לא תהיה לי ברירה אלא לזרוק את השכל הפילוסופי לפח. ברור? טוב, זה מנוסח בצורה שמזמינה תגובה, כן? מה? אתה רוצה? טוב. זאת אומרת שיש באמת שאלה, אגב, גם ככה התחיל ספר מורה נבוכים. אומר הרמב״ם, את הספר שלי אני כותב בשביל הנבוכים. מי הם הנבוכים? הנבוך הוא אדם, אומר הרמב״ם, שמקובלים עליו שני דברים. מצד אחד מקובלת עליו התורה, גדל על זה, מאמין בזה. מצד שני, מקובל עליו השכל הפילוסופי, ההיקש ההגיוני. וכאשר הוא קורא את ספר התנ״ך, והוא מנסה להתאים את זה למה שאריסטו גילה לבני אדם, הוא רואה שזה לא הולך. אומר הרמב״ם, בשביל זה כתבתי לך ספר כדי ליישב ולהתאים בין שני התכנים, בין התוכן שנתגלה לנו בנבואה לבין מה שהשכל האנושי מגלה. תודה. אגב, יש לציין שאצל הנוצרים, למשל, הפילוסופיה נחשבת לאויב של האמונה. הם אומרים, אם אתה מאמין, אתה צריך לוותר על השכל. טוב, אצלם זה מובן. כי באמת מה שמאמינים בו, מנוגד לשכל. זה לא ביזיון, זה מה שהם אומרים. הם לא מתביישים לומר, אנחנו מאמינים בדברים שנוגדים את השכל. השאלה היא האם גם ביהדות יש ניגוד בין שכל לבין אמונה? זו הנקודה שאנחנו עכשיו באים לברר. פסקה פ"ט. כן.
יש מקורות לפני הרמב״ם ששוללים את הגוף מקורות מפורשים?
האם יש מקורות מפורשים לפני הרמב״ם ששוללים את זה שיש לאלוה הגוף? כן. רבנו סעדיה גאון בספר אמונות ודעות מעריך מאוד לבאר את זה.
בתלמוד,
הרמב״ם מביא ראיה מהתלמוד עצמו שאין לאלוה הגוף, שהרי אמרו גדול כוחם של נביאים שמדמין צורה ליוצרה. סימן שאם הוא גדול, סימן שזה דבר מפתיע. איך יכול להיות שהנביאים משתמשים בביטויים שמדמים את הקדוש ברוך הוא לאדם? סימן שהדבר הזה היה מקובל אצל חז"ל, שהקדוש ברוך הוא איננו דומה לאדם. ברור. והאמת היא שגם אפשר לראות את זה בספר התורה עצמה. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם אתכם באש. כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים. זולתי כל. מה זה כל ההדגשות האלה? כן? סימן שהנביא מדבר מתוך הנחת יסוד מופשטת. טירון שואל, למה השם לא מתגלה אלינו לאחרונה או בקרוב? תמהני על עצם השאלה. וכי השם לא נתגלה אלינו לאחרונה? מה זה הקמת המדינה? מה זה מלחמת ששת הימים? מה זה עליית יהודי רוסיה, נפילת האימפריה הסובייטית? כל זה לא גילוי השם? מה? כן. אתה שואל, מה הם המעמדים הגדולים הנשגבים? הסברנו, מעמד הר סיני. כן, רק על זה מדבר. אפשר גם להגיד קריאת ים סוף, 10 מכות. על כל פנים, מציאויות, כלומר, אירועים שבהם הקדוש ברוך הוא נגלה בהמון. אי אפשר להטיל בהם ספק, כפי שהסברנו בהרחבה בשיעורים הקודמים. עכשיו, השאלה שאנחנו עסוקים בה זה לא הנאמנות של מעמד הר סיני. למשל, האם זה נכון שהקדוש ברוך הוא דיבר עמנו או לא? כי בזה עסקנו לפני כן. עכשיו אנחנו עסוקים בשאלה אחרת. האם אחרי שאנחנו מאמינים, יודעים בוודאות שהשם נגלה, האם אנחנו מוכרחים בגלל זה לדחות את השכל או לא? זאת השאלה. אוקיי? כן. אתה אומר שלחבר שלנו חסרה האינפורמציה הקודמת, כמו השיעורים הקודמים. לא חסר לו, אני אמרתי את זה. אמרתי לו שעסקנו בזה בשיעורים הקודמים. מה הוא יעשה עכשיו, אם זה מעניין אותו? הוא ירוץ אל האינטרנט לקבל את השיעורים הקודמים. טוב, אמר החבר. כן, פסקה פייטת. כן, אנחנו נכנסים, השורה הראשונה היא, הייתי אומר, מהבסיסים של היהדות. חלילה לנו מאל שנאמין בנמנע ובמה שהשכל מרחיקו ורואהו כנמנע. ברור? כלומר, לפי רבי יהודה הלוי, אתה לא יודע מה פירוש המילה נמנע. נמנע זה המילה העתיקה בשביל בלתי אפשרי. כן? הפילוסופים היו מחלקים את המציאות לשלושה. יש דברים שהם מוכרחים, אפשריים, ונמנעים. מוכרח, למשל מוכרח המציאות. הקדוש ברוך הוא מוכרח המציאות. אי אפשר שהמציאות שלו תתבטל. אפשרי המציאות, למשל העולם הוא אפשרי המציאות. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יברא אותו, יכול שלא יברא אותו. נקרא אפשרי. ויש דברים שהם נמנעי המציאות. מה זה נמנעי המציאות? למשל, מרובע שיש לו 3 צלעות. זה לא מרובע כבר. זה נמנע. כן, בבקשה. חלילה מאל זה ביטוי בעברית. זה כאילו חס וחלילה. חלילה לנו מאל זה בדיוק כמו חס וחלילה, חס ושלום. לא יעלה על הדעת. או כמו שאומרים בבית המשפט העליון, זה לא סביר. כן? כן, מה אתה אומר? נכון. מה שאתה אומר שהמשפט הזה כבר נאמר בפסקה סמך זין, אבל הוא נאמר בדרך אגב, לא כנושא הדיון. כאן זה יהיה הנושא. זה מה שקרה, אומרים, כאדם האומר, בוא נחזור על הראשונות, לדון בנושא. אז קודם כל אומר, חלילה לנו מאל, מה? מה אתה רוצה? האם הנבואה היא דבר טבעי? לא יודע למה. למה זה קשור?
הוא אומר חלילה לנו מה שנאמין ונדמה, ומה שאתה
אומר
לקרוא, ויש את הנבואה, זאת אומרת שיש,
אני מבין מתוך שאלתך שאתה מזהה בין שכלי לבין טבעי. נכון. ואני לא מבין מה ההכרח. למשל נס. האם נס זה סותר את השכל, או זה סותר את הטבע? סותר את הטבע. כלומר, על פי הטבע אין נס. אבל מי אמר שלא, שחייב להיות הכל רק על פי הטבע? השכל לא מחייב את זה. טוב. אבל אם יש דבר שהשכל דוחה, קובע שהוא בלתי אפשרי, שהוא נמנע באופן מהותי, אנחנו לא יכולים להאמין בזה. למשל, אמונת השילוש של הנוצרים, שטובת מן האדם לקבל שאחד שווה שלוש. דבר שבמקולת מאוד קשה להתקבל. כן? ניסית פעם במקולת לקנות שלוש באחד? לא נתנו לך, נכון?
שלוש מקבלים אחד.
כן, אז זה כבר ניסיון של אפולוגטיקה. כן, טוב. אז חלילה לנו מאל שנאמין בנמנע, ובמה שהשכל מרחיקו, וראו כנמנע. כל מיני זה דבר ראשון, כלומר, הנחת יסוד. עכשיו, מעניין, איפה הנחת יסוד הזאת? אולי באמת, מה שצריך להאמין בו זה דברים אבסורדים. הוא לא צריך להאמין באבסורד.
מאמינים בכמה אבסורדים ביהדות.
אתה אומר שמאמינים בכמה אבסורדים ביהדות. אני עד עכשיו לא פגשתי, במיוחד שרבי יהודה הלוי אמר לי לא לעשות את זה. אבל תסביר לי איפה ראית אבסורדים ביהדות.
עכשיו
החוברת שהרב
כתב על התפילה,
יום תפילה. כן, אני כתבתי חוברת על התפילה, כן.
מה שנכתב ש... על קדוש 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 לעומת ברוך שם כבוד מלכותו, שמרחיקים את הקדוש ברוך הוא.
כלומר, איך אפשר, גם כאחד, שהקדוש ברוך הוא גם טרנסנדנטי, רחוק, גם אימננטי קרוב. נכון. אז זה לא אבסורד, אלא זה פרדוקסלי. זה לא רחוק מזה, אבל בכל, מה?
זה
פרדוקסלי. פרדוקסלי, יש איזה ניגוד. יש איזה ניגוד, צריך לדעת איך ליישב. זה כמו שלמשל אדם אומר, זה כמו שתגיד, האם האדם זה יצור נעלה או זה יצור שפל? יש גם וגם, נכון? אז גם בתפיסה של אדמת האלוהות, אנחנו מבינים שלפעמים צריך לתפוס מכמה צדדים. כן, כמו שאמר רבי יהודה לוי בעצמו. יא, אנא אמצעך, מקומך נעלה ונעלם, ואנא לא אמצעך, וכבודך מלא עולם. בסדר? אז יש איזה... מה? בחינות, הייתי אומר, כמו באהבה. כן, האם האהבה זה בין שני קרובים ובין שני רחוקים? צריך גם וגם. אבל בהחלט השאלה היא במקום. כן, דבר. מה? האם יש נמנע שהוא נס? לא, הנמנע הוא בלתי אפשרי באופן מוחלט. כלומר, לא ייתכן אפילו על ידי נס שיהיה מרובע עם שלוש צלעות. אין דבר כזה בהגדרה. כי הוא סותר את עצמו. אין אפשרות על ידי נס שאחד יהיה שווה שלוש. או אפילו ארבע וחצי.
מה?
לא, הגדרת הנס זה לא משהו שהוא נמנע. הגדרת הנס זה דבר שהוא לא לפי הטבע. למשל, לפי הטבע... מה אתה מתכוון? נו. אתה אומר שעצם מושג הבריאה יש מאין, זה נס שהוא נגד ההיגיון, נגד השכל. איך אתה יכול לדעת? איך אתה יכול לדעת? הרי אתה מעולם לא ראית יש מאין. בסדר? לא, כשאנחנו יש מאין, לומר את האמת, אנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים. באמת. אבל להגיד שיש מאין הוא בלתי הגיוני, בוא נשאל אותך שאלה. האם ידוע לך במתמטיקה כמה שווה המספר הזה?
אינסוף.
המספר הזה שציירתי על הלוח מקובל לומר שהוא אפס. השאלה אם האפס יש בו תוכן או אין בו תוכן. מה? הרבה תוכן. שערי. הוא החיבור של כל מספר שהוא חיובי יחד עם המספר הנגדי. כל מספר שהוא. במילים אחרות, A יכול להיות בעל כל גודל שתרצה, אפילו מיליארדי מיליארדים של מלן תלפים, ומינוס A יהיה גם כן באותו גודל, במפגשם יש לך עין. לכן אל תתפלא שחזל אמרו שהעולם הוא יש מעין, כי פשוט היש הוא ההוצאה אל הפועל של אחד משני הפוטנציאלים הגנוזים בתוך האפס. כך שלומר שהעין לא יכול להוליד את היש, תמהני עליך, וכי העין איננו מקור כל יש. כך הסביר רבי שם טוב גפן בספרו הממדים לאין ספורות. כן.
נס יכול להיות נמנע. הרי כתוב שם, נגיד המהר"ל כותב שיהיה באחד מהכתות שמאמינים שיהיה נהר של יין, זה נמנע, הוא כותב. אז אם
המהר"ל אומר שנמנע שיהיה נהר של יין,
שזה אחד מהנמנעות.
למה זה נמנע? נהר של יין אני אפילו בעצמי יכול לייצר.
נהרות של יין, שהירדן יהיה נהר של יין.
זה לא בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי על פי הטבע, אבל זה אפשרי על פי הנס.
שהטבע
יהיה... על פי הטבע זה נמנע. על פי הטבע זה נמנע, אבל זה כמו שנגיד, מי שיש לו רק צבע ירוק, נמנע שהוא יצבע את הקיר בסגול. נכון, אתה צודק. אבל זה לא אומר שאין מישהו אחר שיש לו צבע סגול. אז כלומר, על פי חוקי הטבע, הירדן לא יהפוך ליין לעולם.
והסנה
בוער
זה לא
נמנע. גם כן, בוודאי שזה נמנע על פי הטבע, אבל זה לא נמנע באופן מוחלט.
למה לא?
כי יש אפשרות של סדר נוסף על הטבע, יש סדר עליון יותר, סדר הנס. בסדר? למשל, לפי הטבע, הדבר הזה, אם אני אפיל אותו, אם אני אפתח עכשיו את האצבעות, הוא ייפול. נכון? אבל אם על פי הנס, אם אני אפתח את האצבעות, יכול להיות שהוא יישאר באוויר. רוצים לראות? רוצים לראות נס? לא, אני לא אריך. צריך זכות, מה זה?
אתה יכול להגיד שכל דבר יכול להיות נס?
לא, יש דברים שהם נמנעים באופן מהותי. כגון למשל, זה שמשולש יהיה עם ארבעה צלעות.
בגלל ההגדרה?
בגלל ההגדרה. כל דבר שהוא סותר את הגדרת עצמו, הוא נמנע באופן מהותי. בסדר? הרמב״ם כותב במורה נבוכים, יש לנמנע טבע קיים. כלומר, יש הגדרה מוחלטת לנמנע, אבל הרמב״ם מוסיף, ומי ייתן ועדע על פי מה נקבע שדבר מסוים שייך לנמנע ודבר אחר לא. כן? הרמב״ם בעצמו אומר שאין לו הגדרה לזה. אבל זה שבאופן עקרוני יש נמנע, ודאי שיש דבר כזה, למרות שהרשב"א לא אהב את הניסוח הזה. הוא אמר שאנחנו, תלמידי משה, מאמינים שהקדוש ברוך הוא נמנע הנמנעות. אבל גם הרשב"א יסכים שהקדוש ברוך הוא למשל לא יכול להאפיס את עצמו.
אז כן. משולש יכול להפך להיות מרובע על ידי המעט, ואז הוא לא יכול להיות המשולש.
נכון, נכון. כן.
יש דרך שאנחנו יודעים שיכול להיות נס חוץ מהעדות של התורה?
האם אנחנו יכולים לדעת שיש נס חוץ מעדות התורה? בוודאי. אם אתה תהיה נוכח בנס, אתה לא צריך את התורה. מה? על פי השכל לא, אין לו מה לומר בנושא הזה. לא כן ולא לא. אתה שואל את השכל, תגיד, האם יש במציאות נתונים חוץ מהטבע? איך הוא יכול לדעת? טוב, אז בואו נחזור עכשיו למשפט החשוב ביותר. חלילה לנו מאל שנאמין בנמנע, ובמה שהשכל מרחיקו ורואהו כנמנע. במילים אחרות, אין הבדל ביהדות בין המושג אמונה למושג ידיעה. אנחנו לא מאמינים בדברים שאי אפשר לדעת שהם אמת. או נגיד זה אחרת, טעות היא המחשבה העממית לפיה זה שבח לאדם שהוא מאמין בדבר שטותי. אומרים, תראה, האיש הזה, תראה כמה הוא גדול, איזה כוח אמונה יש לו. מה במה? הוא מאמין בשטויות, איזה כוח אמונה יש לו. זאת אומרת, זה לא, אין מה לשבח. אתה לא תאמין בדבר שאי אפשר לברר את אמיתתו.
אפשר לברר גן עדן?
האם אפשר לברר גן עדן? לא. לכן אי אפשר להאמין בזה. כי אנחנו לא יודעים על מה זה מדבר. כל המונחים, גן עדן וכו', הם מונחים רחוקים מהתפיסה שלנו. ולכן אני לא יכול להאמין בהם. אז זו השאלה, להאמין בתחיית המתים. איך אפשר להאמין בתחיית המתים? זו שאלה גדולה. חייב להיות איזשהו רושם של תחיית המתים בתוך עולמי. אם לא יהיה רושם של תחיית המתים בתוך העולם שלי, אני לא יכול להאמין בתחיית המתים. כי אני לא יודע על מה מדובר. עכשיו, הרושם, משל, זה שהגשם חוזר. כן? ברכת התפילה על הגשם, כלומר ההודעה על הגשם, משיב הרוח ומוריד הגשם, נמצאת בברכת תחיית המתים. אומרת הגמרא מדוע? מה ששקול כנגד תחיית המתים, יכניסו שם. כלומר צריך שיהיה לי איזשהו מושג. כן? כלומר אני רואה, האדמה הייתה חיה, עכשיו התייבשה, שוב חזרה לתחייה. אז זה יוצר אצלי בתודעה מושג מעין מה שעתידה להיות תחיית המתים. אותו דבר לגבי גן עדן. שבת. יש לי שבת? תשמע. שבת מכון מאיר, שבת, שבת מכון בכלל. זו הזדמנות לדחוף את זה. אז זה נותן איזו תחושה של גן עדן.
למה מחילה בקרב סנהדרין, שם מובא שהאדם מקם לתחייה ועכשיו אפילו עליו לצבא?
כן, יש סיפור כזה. השאלה איך להבין את הסיפור. הרבה פעמים סיפורי חז"ל הם משל. כן.
זה משל, יש להם גם נמשל.
יש גם נמשל, כן. נכון, נכון. כן, יונתן. מה אמרת של משיח? משיח זה לא בעיה להאמין בזה. מה זה משיח? ראינו את זה כמה פעמים בהיסטוריה, שעם ישראל יצא מעבדות לחירות. וחזר לארצו, בנה מקדש, כלומר, דברים כאלה, תודעה כזאת יש לנו. כן, זה, יש לנו אפילו תעודות היסטוריות, שאכן כך היה. אז כך שאנחנו לא צריכים משהו יוצא מן הכלל. חוץ מזה שאנחנו בימינו כבר, אנחנו רואים התחלת ההתגשמות של כל היעדים האלה. אז זה באמת לא מסובך. כן, בבקשה.
מה ההבדל בין אמונה לידיעה?
מה ההבדל בין אמונה לידיעה? ואם אין הבדל, מה פירוש המילה אמונה? תשובה, אין הבדל בין אמונה לידיעה, ומה המשמעות של המילה אמונה? ידיעה. אלא שזה בעברית מקראית, וזה בעברית מודרנית. כלומר, בעברית מקראית היו אומרים אמונה, בעברית של ימינו אומרים ידיעה. והמילה אמונה בלקסיקון שלנו משמשת לתיאור הנוצרי של החוויה הזאת, שזה האמונה לקבל דברים אבסורדים. הרבה פעמים אנשים אומרים, איפה שנגמר השכל מתחילה האמונה ודברים כאלה. זה מאוד רחוק מעולם המחשבה גם של הרמב״ם, גם של רבי יהודה הלוי. כן, בבקשה. אתה אומר שהרמב״ם עושה הבדל בין ידיעה לבין אמונה, על הפסוק וידעת היום והשבותי לבביך. איפה הרמב״ם אומר את זה? לא, אתה מתכוון בוודאי להקדמה של ספר חובות הלבבות. הוא שמע עושה את ההבחנה הזאת. אני לא זוכר שהרמב״ם אומר את מה שאתה אומר. בסדר? הנה, למשל, בספר מורה הנבוכים, אני מקווה שאני אמצא את זה. אמן. לו יהי כדבריך. לגבי מושג האמונה. או שאני אמצא, או שלא. רק רגע, רק רגע. כן, בפרק נון של חלק ראשון. דע, אתה מעיין במאמרי זה, כי הדעה, דעה, בערבית עתקד. הדעה אינו העניין הנאמר בפה. כן? כלומר, אדם אומר, יש לי דעה שכך וכך, או אני מאמין שכך וכך. זה לא מה שאתה אומר לסוקר, אלא העניין שיצטייר בנפש כאשר מאמתים אותו שהוא כך כפי שיצטייר. זה נקרא לדעת, כאשר מאמתים את הדבר. בסדר? אם אתה מאותם שמספיק להם מן ההשקפות הנכונות, או שחושבים שהן נכונות, בכך שתאמר אותם בפיך בלי שתשכיל אותם, כן? למשל, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, כן? אבל מה? או למשל, אני מאמין, אני מאמין, כן? ותבינם, בלי שתשכיל אותם ותבינם, כושר כן שתחקור בהם על הנכון, הרי זה קל מאוד. כפי שאתה מוצא רבים מן הפתעים, תופסים דעות שאינם מבינים להם עניין כלל. אבל אם אתה ממי שנשאו ליבו להתרומם למעלה הנעלה הזו, מעלת העיון, שיתברר לך באמת שהשם אחד אחדות אמיתית, עד שלא ימצא לו הרכבה כלל, ולא השארת חלוקה בשום פנים ואופן, אם כן, וכו' וכו'. כלומר, אבל פה, הרמב"ם כן נתן לנו הגדרה מאוד ברורה, הסר האמונה או הדעה, זה נוגע לדברים שיתברר שהם באמת כך. איך יתברר? על פי השכל. יש אנשים אומרים, אתה מאמין שהשם אחד? כן, השם אחד. ומה זה הנשמה שלך? הנשמה שלי זה חלק אלוה ממעל. מה אתה מתכוון? זה חתיכה מהקדוש ברוך הוא. אז זהו לא אחד. איך אתה בבת אחת יכול לומר שאתה מאמין שהשם אחד ושיש לאלוה הזה חלקים? אז הוא לא אחד. פאזל הוא לא אחד. פאזל זה אחד על דרך העברה. זה לא אחדות אמיתית. מה? פאזל זה דבר מאוחד, זה לא דבר אחד. אבל השם הוא לא מאוחד, הקדוש ברוך הוא לא עשוי חתיכות. לפי זה, כמה שאתה תוציא נשמות מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא חסר יותר. הנה, פאזל חסר. חדש עכשיו. אז אתה אומר שאתה לא מבין איך זה קורה. זאת אומרת, אתה מאמין, דבר בלתי אפשרי. נכון. אז אני חושב שהיהדות לא מאמינה בזה. כי אם אני הייתי באמת חתיכה של אלוהים, אז א', הייתי מתפלל אל עצמי. ומקריב קורבנות לעצמי, או לך, או אתה, או אנחנו מקריבים זה לזה. סך הכל בין אלוהים לאלוהים אפשר לעשות ג'סטות. אמרתי שהנשמה היא חלק מהרצון האלוהי. יש הבדל בין הרצון לבין האלוהי. הרצון, מי אמר? הרצון הוא לא מוחשי, אבל הוא לא חלק מהאלוהות. לא מדויק, כי אתה יכול לישון בלי רצון, כשאתה ער יש לך רצון, משמע שהרצון הוא לא חלק אינטגרלי ממך. מה? אבל כשאתה ישן אין לך רצון. לא, זה לא חלק עצמותי שלך, כי הרי היה שיכולת להיות גם בלי רצון, שהרי היית יכול גם לישון. הרצון של הקדוש ברוך הוא, אם זה חלק מהקדוש ברוך הוא או לא. נחלקו בזה הרמב״ם והמקובלים. בסדר? שלפי הרמב״ם, הרצון זה חלק עצמותי של האלוה, כלומר זה האלוה עצמו, ולכן אי אפשר לדבר על הרצון שלו בנבדל ממנו. לפי המקובלים, הרצון זה לא הוא. בסדר? עיין ברמח"ל, תחילת ספר חוקר ומקובל, שדן בנושא הזה. כן. וגם, זה קצת יותר עמוק, כלך פתחי חוכמה, חלק ראשון, כלח, קוף למד ח' פתחי חוכמה, בפתח הראשון שם, כן.
אם השאר אומר, אז
אל תעיין ותסגור את זה מיד אחר כך.
אני לא יכול להגיד שאני מאמין עד שאני לא יודע בבירור את ה...
כן, לפי הרמב״ם, אתה לא יכול באמת להגיד שאתה מאמין, כל הזמן שלא ביררת את הדבר. לפני כן זה סתם ערפיליות, כן? כלומר, אתה יכול להגיד מיליון פעמים, משתבח שמו לעד, זה עוד לא אומר שאתה יודע על מה אתה מדבר.
כן.
מעניין מה המהר"ל אומר. אני חושב שהמהר"ל אומר אותו דבר. כן. טוב, לא ניכנס לסוגיה הזאת, בסדר? של הרצון. זה מספיק מסובך ככה. במאמר שני, פסקה ה' ופסקה ו', יש דיון שלם על הרצון. בסדר? כן, בבקשה.
אתה אומר הרב שאמונה זה אידיאל. נוכחת את זה על פי זה שבעצם ברגע שאנחנו יודעים שירד גשם, אז זה הוכחה שלי לתחיית המתים.
לא, זה לא הוכחה לתחיית המתים. ירידת הגשם איננה הוכחה לתחיית המתים. אבל ירידת הגשם היא סימן בהכרה שלי לאפשרות של תחיית המתים.
אז בדיוק, זה אפשרות.
זה כלומר, זה רושם כזה.
אז אתה כן צריך להאמין, הרי אתה יכול בעצם גם לדעת...
לא, לא, לא.
אתה יודע שזה אפשרות.
בוא אני אסביר לך, בוא אני אסביר לך. לגבי תחיית המתים, הידיעה שיש תחיית המתים זה לא בגלל שירד גשם. אלא הידיעה שיש תחיית המתים זה בגלל שכך מסרו לנו הנביאים. והנביאים אנחנו יודעים שהם דוברי אמת. למה אנחנו יודעים שהם דוברי אמת? כי משה אמר לנו מתי להאמין לנביא, מתי לא. מדוע אנחנו יודעים שמשה אמת? כי אנחנו שמענו מפי השם שמשה אמת. אבל מה שהוספתי בעניין הגשם, זה שיכול להיות שהנביאים ימסרו בידי איזו ידיעה, אני צריך בכל זאת איזשהו מושג קיומי כדי לדעת על מה מדובר. אז הגשם עוזר לי להבין על מה מדובר. אבל לא שזה ההוכחה. ההוכחה זה בגלל שזה נמסר לנו על ידי הנביאים. בסדר? כן, הגשם נותן לי מושג של תחיית המתים. נכון. אפשר גם להגיד, כן, זה שאדם קם בבוקר, זה גם טוב. כן. האם אפשר לחוות אמונה? אני לא בטוח שהבנתי את השאלה, אם תסביר לי זה יעזור לי. זאת אומרת שאדם שמתחיל לדרכו, לפעמים יש לו חוויה אינטואיטיבית. כן, יש דבר כזה. כן, זה מה שנקרא לריח שמניך טובים. מריחים. זה סותר, זה עוד לא אמונה באמת. כלומר, זה כמו מלך כוזר בהתחלה. שמלך כוזר בהתחלה, הוא מופתע מדברי החבר. ובכמה פעמים אנחנו אומרים, במספר שלבים הוא חשב שההפתעות שמוסר בידו החבר, הן האמונה. מספר פעמים. גם פה אגב הוא חושב ככה, שעוד הפתעה יש, שאלוהים יש לו פה. עד שהוא יסביר לו, לא, אנחנו לא מאמינים בזה.
איפה אנחנו יודעים את הגבול שבאמת אמונה היא אמונה או אמונה היא חוויה?
מתי אנחנו יודעים שאמונה היא אמונה אמיתית או איזה מין התרגשות כזאת? אני מסביר לך, שהאמונה במהלך הדורות הולכת ומתבררת. כלומר, אפשר לומר ש... בואו ניקח פה איזה מין משל שאפשר לקחת אותו מתורת הרב קוק, שהאמונה והכפירה הם כמו מטוטלת. כן, אפשר לומר, לפעמים העולם הולך לעבודה זרה. זה צד אחד של המטוטלת. כדי לתקן את זה, צריך משב רוח רענן של כפירה, ששוברת את העבודה זרה. אחר כך צריך לחזור, אבל הכפירה זה עוד לא זה. אז צריך לעשות קצת לכיוון העבודה זרה, אבל פחות. קצת כפירה, קצת אמונה, קצת כפירה, קצת אמונה. עד שבסוף זה מגיע לאיזה מין רטט אמצעי, שהוא האמונה האמיתית. בסדר? טוב.
לפחות לפרט, הרמב״ם,
זה לך דוגמה. כשאברהם אבינו שבר את הפסלים, אברהם אבינו שבר את הפסלים. מה אמרו כל כהני עבודה זרה? הם תלשו את שערותיהם ואמרו, הנה הגיע קץ האמונה. מה אמר להם אברהם? אתם חושבים שזה קץ האמונה? אני אומר, זה התחלת האמונה. כן, במהלך הדורות, מדי פעם נשברת איזו קליפה שעוטפת את האמונה, שהיא קליפה אלילית. ואז בהתחלה, השבירה נראית כמו כפירה, עד שמתבררת מה האמונה באמת. כן, סליחה.
באמת, להאמין זה לחקור עד סופו, רוב האנושות לפי רמב"ם לפחות, רוב עם ישראל אין להם...
זה שאלה נפלאה, זה שאלה טובה לרמב״ם, מה שאתה שואל. כלומר, לפי זה, אם המאמין האמיתי הוא המאמין שחקר, יוצא לפי זה שרוב עם ישראל ורוב האנושות אפיקורסים, כי הרי הם לא חקרו ולא בררו ולא כלום, ואין להם חלק לעולם הבא, נכון? שאלה טובה. תשובה. הרמב״ם היה, אפשר לומר, מייסד תורת החסידות, במובן מסוים. הרמב״ם מסביר שכל העולם כולו נברא בשביל בן אדם אחד. לא בשביל כמה רבס, בשביל בן אדם אחד. בשביל בן אדם אחד מדי פעם, נגיד, כל 400 שנה בערך קם בן אדם שהיה כדאי בשבילו לברוא את העולם. והוא באמת מבין את האמת. ומה עם כל האחרים? הם מתלווים אליו. כלומר, כביכול, הנפשות מולידות זו את זו. בבחינת כל המלמד את בן חברו תורה, כאילו ילדו. יוצא לפי זה שעל ידי אדם אחד, הכל מתעלה לפי הרמב״ם. מובן? כלומר, נגיד, לפי הרמב״ם, אני אחד טיפש, לא מבין בדיוק את האמונה כמו שהיא. אבל יש אדם אחד שאני יודע שהוא יודע את האמת. ואני מחבר את דעתי אל דעתו. אני אומר, דעתי כדעתו, פי כפיו, ליבי כליבו. זה עצמו פותח אצלי צינור, שדרכו אני יכול לקלוט משהו ממה שהוא משיג. אז אני נושע על ידו. יש אבולוציה גם של דורות, כן, כן. אבל היו כמה דורות שהיו לנו, כמה אנשים שבאמת הבינו את האמת. אברהם אבינו, משה, דוד, רבי עקיבא. היו כמה כאלה, במשך הדורות, שאפשר לסמוך עליהם שהם יודעים על מה הם מדברים. האריזה על... לפי זה רוב עם ישראל, רוב האנושות, באמת היו עם ההולכים בחושך. נכון, אלא אם כן תאמר שני דברים. א', שבתקופה של ההתגלות הנבואית, אז הפרמטרים של האמונה הם שונים לגמרי, כי בזמן שיש נבואה, אתה לא צריך את כל ההסברים. אתה פוגש ישירות, פנים אל פנים. אז אתה כבר לא צריך שיסבירו לך אנתרופומורפיזם או אמונה טהורה, אתה לא צריך את כל זה. אז כלומר, זה רק מזה 2400 שנה, מאז שמתו הנביאים האחרונים, שיש לנו בעיה. אבל לפני, מה שהיה לפני 2400 שנה, עולם מסודר. בסדר? דבר נוסף, איזו נקודה נוספת, אם אתה מבין שהנפשות הולכות ומתגלות, זה אותן נפשות בכל דור ודור, כמו תורת הגלגול למשל, אפשר לומר שכל האנושות כולה, כל הנשמות הם כמין גוף נשמתי אחד גדול, שהולך ומתקדם. האם לפי הרמב״ם יש תורת הגלגול? תשובה, אף אחד לא יכול לדעת, כי הרמב״ם לא כתב על זה מילה. מעניין, זה אחד הדברים הנעלמים בתורת הרמב״ם. כן, בבקשה.
אבל לא כל גדולי ישראל יבינו במה שהרמב״ם קודם. רק כבר כותב מידע הרמב״ם
שגדולים
וטובים ממנו,
אתה אומר שלא כל גדולי ישראל האמינו שלקדוש ברוך הוא אין גוף. ואתה מביא כראיה לזה את דברי הראב"ד, שאתה מכנה אותו בשם רייבד, ואני ניחשתי שאליו אתה התכוונת. אתה אומר אם כן, שיש דעה ביהדות שיש לה אלוהים גוף.
לא, כי הרמה שאנשים תולים את דעתם בדעה של גדול, ואומרים פי כפי, ואז הם נושאים על פי.
נכון.
יש גדולים ש...
אתה אומר שהם יטעו על פי אותם הגדולים שמושכים אותם. תשובה, מעולם לא היה דבר כזה ביהדות שגדולי ישראל יאמינו שיש לה אלוה גוף. ודאי לא הראב"ד.
לא, אבל הוא כתב שיש גדולים וטובים ממנו ומהרמב"ם שצרו בדבר.
כן, מה שהראב"ד אומר, הראב"ד הוא דווקא מרחיב מאוד את הנקודה. הוא אומר, נכון שהם טעו, אותם רבנים שחשבו שיש לאלוה הגוף. אבל כיוון שהם היו חבר'ה שלנו, אל תוציא אותם מן הכלל. אני אסביר את זה. מה מגדיר אדם כאפיקורוס לפי הרמב"ם, ומה מגדיר אדם כאפיקורוס לפי הראב"ד? לפי הרמב"ם, מי שטעה, ביסודות היהדות הוא אפיקורוס. פשוט יש לנו הגדרה, יש לי 13 עיקרים, אתה מתאים לזה, אתה בפנים, אתה לא מתאים לזה, אתה בחוץ. זה דעת הרמב״ם. דעת הרייבד היא אחרת קצת. הוא אומר, אתה יכול לדבר איתו בלימוד בבית המדרש או לא? אם אתה יכול לדבר איתו בלימוד בבית המדרש, הוא מהחברה שלנו. ברגע שהוא יוצא מבית המדרש, הוא כותב, פשקבילים נגדך, הוא בחוץ. עכשיו, זה הגדרה מאוד מעניינת, כי לפי הרמב״ם, המדידה של האמונה היא על פי התורה, ולפי הראב"ד, המדידה של האמונה היא על פי עם ישראל. והשאלה היא מה קדם למה? אם תורה קדמה לישראל או ישראל קדמו לתורה?
ישראל קדמו לתורה.
ישראל קדמו לתורה. מסקנה, ההלכה כמו הראב"ד. כן, כך כותב הרב קוק גם בשמונה קבצים. שההלכה כראב"ד בזה. כמו שאלה שאלה גדולה. למשל, לפי רבי הלל, שמובא בגמרא, אחד האמוראים, שמו היה רבי הלל. זה לא הלל הזקן, זה חכם אחר, אחד מהמוראים. רבי הלל אמר, אין להם משיח לישראל, שכבר אכלוהו בימי חזקיהו. אל תחכה יותר למשיח, לא יהיה משיח. כך אומר רבי הלל. אומר רשי, לא שהוא לא מאמין בכלל בגאולה, הוא מאמין שעם ישראל יגאל, אבל הקדוש ברוך הוא לא יצטרך להביא להם מלך שיעשה את זה, זה יעשה בלי מלך. כן? זה מה שאמר רבי הלל. הגמרא אומרת, אמר רבי יוסף, שר הלל מרא לרבי הלל, שהקדוש ברוך הוא יסלח לו לרבי הלל. על זה שהוא אמר דברים כאלה. למה צריך לסלוח לו? בגלל שמה שהוא אומר הוא לא נכון. מביאים פסוק בזכריה, זכריה היה אחרי חזקיהו מלך יהודה, היה בבית שני, והוא אומר, גילי מאוד בציון, הנה מלכך יבוא לך. אז אם כן מלכך יבוא לך, סימן שאנחנו חכים למלך. אם כן רבי הלל לא צודק. מעניין, כלומר, רב יוסף שהוא פסל לדברי רבי הלל, הוא לא פסל אותם על יסוד 13 עיקרים לרמב״ם. אלא הוא אומר, יש פסוק שסותר את דבריך. עכשיו, מה שמעניין, לפי הרמב״ם, רבי הלל, צריך לשכוח מהעולם הבא שלו, לא? כן? איך הוא לא מעמיד במשיח? הוא נגמר. אז למה קוראים לו רבי? כן? קוראים לו רבי. צריך להגיד, הפושע הלל, אני יודע מה, פיקורוס הלל. אבל הוא אחד מהמוראים שבגמרא רבי הלל. מה? אה?
כי בזכותו אפשר לדעת מה לא.
כי בזכותו אפשר לדעת מה לא. גם בזכות עובדי עבודה זרה אפשר לדעת מה לא. אלא הכוונה, כנראה שההלכה פה היא כמו הראב"ד. שנכון, הוא טעה, אבל טעות, זה לא הוציא אותו מבית המדרש. הוא בין החבר'ה שלנו. אם הוא היה אומר, זה מה שאומר בעל ספר העיקרים. רבי הלל משוכנע שלפי היהדות הוא צודק. אז מתי אדם הוא אפיקורוס? אם אדם אומר, אני נגד היהדות. אמנם היהדות סוברת כך, אבל אני סובר הפוך ממנה. אז הוא אפיקורוס. אבל אם הוא אומר דעה שאנחנו יודעים שהיא טעות, אבל הוא חושב שבשם היהדות מותר לומר את הדעה הזאת, הוא עדיין בפנים. בסדר? אבל זה דעת הראב"ד, לא דעת הרמב״ם. כן. כן. אתה אומר, יכול להיות שרבי הלל צודק, כי הרי אנחנו רואים היום הרבה חזרה בתשובה בלי משיח. מה זה קשור? לחזור בלי מלך. מי אמר שכדי לחזור בתשובה צריך מלך? לחזור בתשובה זה דבר אחד, משיח זה דבר אחר. נכון? זה שני עולמות שונים. אז אחד משלוש עשרה עיקרים זה שיבוא מלך המשיח. עכשיו, אם הגמרא אומרת שחלק ממלך המשיח זה שיש מלך, אז מי שלא מאמין שיש מלך, לכאורה הוא לא מאמין באותו עיקר. הוא על כל פנים עיוות אותו.
ברור? רבי הלל אמר שלא יהיה מלך ממש ממשי?
כן, זה מה שרבי הלל אומר, לפי רש"י. לפי הרמב"ם זה לא נכון, חייב להיות מלך. כן, איך מביאים מלך כזה? פשוט צריך לקחת מישהו, לחנך אותו, מבית דוד, לחנך אותו למדעי המדינה. לתת לו הרבה תורה, הרבה שכל ישר, הרבה מידות טובות, ולהעמיד אותו בראש המדינה. ולהעמיד שלטון מלוכני, ולהגיד לו, תשמע, בחור, אנחנו השקענו בך לא סתם, אלא בבקשה, תבנה את בית המקדש, תילחם מלחמות ישראל, תביא שלום לעולם, ואז אתה תעשה את העבודה. בסדר? זה הגדרה הפוליטית של מלך המשיח. מלך המשיח הוא אישיות פוליטית. להפוקה מהדעה שאומרת, אם אני אתפלל יותר בכוונה, המשיח יבוא. שזה בדיוק סוג הדברים שגורמים שהמשיח לא בא, כי אתה מפתח בטלנות מתמדת.
אז להפוך למשטר מסורתי זה...
יכול להיות. עכשיו, מלך כוזר בכוזר שואל, האם השראה לא מחליפה את השכל? לא. בליקוטי תורה כתוב שההבדל בין ידיעה ואמונה הוא שהאמונה היא בבחינת מקיף. ואינה חודרת ונרגשת לעומת הידיעה שנרגשת ולכן תואמת את אורח החיים מבחינת הוודאות הן שוות. טוב, זה כבר, איך לומר, זה לקסיקון אחר, זה הלקסיקון של תורת החסידות. אנחנו לא יכולים להשוות פה לקסיקון ללקסיקון. כן, טוב, אני מציע שנמשיך. כן, טוב, חלילה לנו מאל שנאמין בנמנע ובמה שהשכל מרחיקו וראוי כי נמנע. ואכן, עכשיו הוא יביא, הרב יכול לתת רב שאפשר להתקשר אליו? האם אני יכול לתת רב שאפשר להתקשר אליו? כן, הרב קוק. לא, מכיוון כהתקשרות במובן של לא טלפון, הוא רוצה מישהו שאפשר להתקשר אליו, כן? הרב קוק. הרב קוק זה משהו. עכשיו, לגבי השאלה פה של ההגשמה, שלכאורה הסיפור של מעמד הר סיני, עשרת הדיברות, זה נשמע, מה עם הכלל שהרמב״ם תמיד צודק? הוא ודאי, הוא כלל נכון לחלוטין. הרמב״ם תמיד צודק גם כשהוא לא צודק. עכשיו, איפה היינו? כן, לגבי השאלה, אם מעמד הר סיני איננו מחייב הגשמה. יש בזה ג' אופנים להתמודד. האופן האחד זה להראות שיש פסוקים בתורה, באותה תורה שאומרת שהקדוש ברוך הוא נתגלה, שיש פסוקים בתורה שאומרים שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף. אם נמצא פסוקים בתורה שמוכיחים שלקדוש ברוך הוא אין לו גוף, יש לנו מספיק ראיה שלפי התורה ההתגלות בהר סיני איננה מחייבת שיש לקדוש ברוך הוא גוף. זה אפשרות אחת, כלומר הוכחה מתוך הטקסט. אפשרות שנייה זה להביא הוכחות על פי השכל שלא יכול להיות שיש לקדוש ברוך הוא גוף, ומאחר והתורה היא אמת, בוודאי שהיא לא סותרת אמת נוספת שהיא השכל, מסקנה היא לקדוש ברוך הוא גוף. בסדר? הדרך השנייה להוכיח על פי השכל היא דרכו של הרמב״ם. הרמב״ם במורה נבוכים מביא הוכחות שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף, מסקנה, כל הפסוקים בתורה שמשתמע מהם שיש לקדוש ברוך הוא גוף, נצטרך לפרש אותם כמשל. בסדר? האופן השני להוכיח את זה על פי הפסוקים עצמם, בזה בחר יהודי מסובך ומקולקל בשם ברוך שפינוזה. כן, הוא טוען בספרים שלו שלפי מחבר המקרא אין לקדוש ברוך הוא גוף, שהרי יש פסוקים שמוכיחים את זה. נשאלת השאלה, מדוע הרמב״ם, מדוע שפינוזה לא הלך בדרכו של הרמב״ם? כי מאחר ושפינוזה לא מאמין שהתורה היא מן השמיים, אז יכול להיות שבחבר התורה כן מאמין שיש לקדוש ברוך הוא גוף, אלא אם כן הוכיח ההפך מתוך הפסוקים. אבל לפי הרמב״ם שמאמין שהקדוש ברוך הוא זה שנתן את התורה, אז אין לו בעיה להוכיח על פי השכל, ואז לפי זה נפרש את פסוקי התורה. להוכיח על פי הפסוקים. עכשיו, רבי יהודה הלוי מביא את שני הדרכים.
זה לא הדרך הראשונה
גם? מה?
זה לא כמו הדרך הראשונה?
לא, אני מיד, אבל שכחתי, זוכר ששאלתי שאלה במהלך השיעור ולא עניתי עליה, אז חשוב לי לענות עליה עכשיו. מדוע שלא נקבל שצריך להאמין בדברים אבסורדים? אתם זוכרים ששאלתי את זה? אני רוצה לענות על זה, על השאלה הזאת. בגלל שאם נאמר שצריך להאמין בדברים אבסורדים, זה אומר שהקדוש ברוך הוא אכזרי. שהוא ברא אותנו עם החלק היותר נעלה בנו, שהוא השכל, באופן כזה שהשכל מעכב את האמונה. כלומר, אני לא יכול להאמין בך, אלא אם כן אני אשחט את עצמי. אתה דורש ממני להיות הופכי למשהו המהות שלי. זה אלוה מאוד רע. למשל, היה גוי אחד בשם פסקל. הוא כתב את זה, שכל זמן שהאדם מאמין בשכל, הוא לא יכול להאמין בשם. כן? אז זה אומר שהאלוהים הזה הוא אלוהים ממש עוין לאדם. ומבחינה מוסרית, אנחנו לא יכולים לקבל את זה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם דפקט. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם שכל חסר, שלא מקיף את הכל, אבל לא שהוא באופן מהותי טעות. כלומר, אני יכול להגיד יש דברים שאין לי בשכל שלי אפשרות להסביר, אבל לא שיש דברים שבאופן מהותי סותרים את השכל. זה מסיבה מוסרית. כלומר, התפיסה של האלוהות בישראל היא בנויה על יסוד ההכרה המוסרית. עכשיו, לגבי ההוכחות, ומה שאמרתי על שפינוזה וכו', ההוכחות לזה שאין לאלוה גוף, בזה נעסוק בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום. אני מזכיר לכם שיש שבת מחון להירשם. אין יציאות, חבר'ה. מחר, אחרי האוכל, כולם נפגשים עם הרב ביגון בבית המדרש הישן.